טוב, אפשר. בוא נתחיל, אפשר להתחיל, כן, אני ארחיק את זה קצת. טוב, בוקר טוב, זה באמת סיטואציה מיוחדת, היום המיוחד. זה בא לידי ביטוי באופן גם מאוד בולט. השנה זה לא דבר שמתחולל כל שנה, מתרחש כל שנה, פעם זה גם לא יכול להיות, בגלל כל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, שהיום גם לא אמרו תחנון וגם לא אמרו הלל וגם סליחות. חיבור מאוד מיוחד שמעורר להרבה מחשבה, והוא לא חיבור מקרים. מצד אחד לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל התאריך גורם ה' באייר, היום הדקה גרים, כלשון הרב צבי יהודה בשיחה שלו המפורסמת. מצד שני, העובדה שהרבנות הראשית, או יותר נכון ממשלת ישראל, בשלב מסוים תקנה שכאשר יום העצמאות חל ביום שני, קרי יום הזיכרון ביום ראשון דוחים. תבדקו, זה די נדיר שיום העצמאות חל ממש ב-A ב-R. פעם זה לא היה ככה, פעם ההתנהלות הייתה שונה, אבל לא ניכנס לעניין הזה, לא לשם כך. אנחנו יושבים כאן עכשיו, אבל בכל אופן התאריך זז ממקומו, הציון של ההלכות, יותר נכון, זה זאת ממקומם, היום עצמו קיים, ומצד שני שלישי, זה לא סותר את הצורך שלנו לחזור בתשובה, שזה סליחות בתיבת, היינו מאמר חשוב של הרב צבי יהודה, בנתיבות ישראל חלק ב', ככה הנהוג בזמנו במרכז הרב, גם עד כדי כך שכאשר לו יצויר, השנה לפני איקס שנים, בזמן הרב צבי יהודה, כאשר עדיין לא שינו את הזמנים, קרי, גם אם יום הזיכרון היה ביום ראשון, ציינו אותו ביום ראשון, וביום שני ציינו את יום העצמאות היום כפשוטו, אז אמרו גם הלל וגם סליחות. יש לומר שזה לא התקבל ברוב עם ישראל, לא כולם הבינו, אבל יש עוד דברים שלא כולם הבינו את הרב צבי יהודה, לא רק בזה, עם השנים יותר ויותר אנחנו מבינים את דבריו, אבל הוא פרסם לימים, או קצת לפני זה, מאמר שאחד שפרסם, צוטט מובא במילואו בנתיבות ישראל ב', מומלץ לעיין שם, קשור להבנה מה זה ב' ה' ב', וקשור להבין גם מדוע הדברים אינם סותרים את עניינו של היום. עד כאן, ברוך השם, נציין את עניינו של יום, את הייחוד של היום הזה כל שנה, בפרט השנה שאנחנו נפגשים במין שילוב מאוד מיוחד שמעורר להרבה מחשבות, וברוך השם שהרבה שואלים, זאת אומרת שזה מעורר למחשבות שלו היום ואפילו הבוקר, כיצד לנהוג ביום הזה. עכשיו לגופם של דברים, אני קצת רקע היסטורי קטן, ואז נלמד את הפסקה, ולפני זה נלמד איזה רמב״ם שנוגע לפסח, ומתוך כך נעבור לעניין, לפסקה שבה רציתי קצת ללמוד אתכם ביחד. אם נלך אחורנית, מעין מה שיש בפורים, שהראשונים דנים על כך בתחילת מגילה, שלקח זמן עד שתקנו את פורים כתקנה המוכרת לנו, שנה ראשונה זה, יותר מאוחר, כרכים וקפות חומה, לא קבעו אותם באותה שנה, הר"ן והרמב"ן מעריכים בזה, מדייקים מהפסוקים. גם בחנוכה אנחנו רואים דברים דומים לשנה הבאה, תקנו, הרב בעיניי מעריך מה קרה, ללמדנו שדבר שהוא בעל עוצמה פנימית מיוחדת, לא תמיד קל לתרגם אותו למילים בשעת מעשה, לא תמיד, לא בדיוק אותו ביטוי, בפרפרזה מהביטוי הזה, לא תמיד בעל הנס מכיר בניסו, לא תמיד מי שעובר את התקופה וחי אותה מבין מה התחולל, צריך איזשהו קנה מידה היסטורי. לקח זמן עד שאנחנו סגננו את חנוכה בצורה המוכרת לנו, כנ"ל פורים וכנ"ל יום העצמאות. דבר פילי מאוד, אני אעיר על העניין הזה, בזמנו מתוך סקרנות לדעת כיצד גובשה החלטת הרבנות הראשית באשר לאמירת הלל, והבוקר עוד כאן מישהו דיבר איתי, לקח כמה שנים עד שזה התקבל כפי שאנחנו מכירים את זה היום, היינו במאמר של הרב צבי יהודה על מזמור יוצאת למדינת ישראל שנאמר בשנת תשכ"ז, המאמר המפורסם, איפה חברון שלנו, אני בא וידם השני בא. שם הוא מדבר קצת על יען זה של תקנת הלל, אבל בשנה הראשונה שאחרי קום המדינה, כלומר לא בתשח עצמו, בתשט, אני מעיר הערה, אנקדוטה מאוד מעניינת שמעוררת למחשבות, הרבנות תקנה להגיד הלל, אמנם עדיין בלי ברכה, עדיין בלי ברכה, עד תשל"ג, אמרו לי ברכה. ביום, בלילה, היו שנים שאמרו עם ברכה, וביטלו את זה עוד פעם, כי אין לזה הצדקה. אין לה הצדקה להגיד הלל בלילה, אלא אם כן, זה הלל של הקורבן, אבל את קורבנות יום העצמאות עושים ביום בדרך כלל, ולא בלילה, אני מקווה. בכל אופן, אז התקנה של הרבנות הראשית הייתה אז לגבי אמירת הלל לא פחות ולא יותר במנחה של יום העצמאות. ואני ניסיתי לעצמי להבין למה תקנו להגיד הלל במנחה, איפה מצינו שומרים הלל במנחה. התשובה היא מאוד פשוטה, ואני מזכיר את זה כדי להגיע לזה נקודה שאני רוצה להדגיש. העניין הוא מאוד פשוט, כי לאחר קום המדינה בשנה הראשונה, יום העצמאות עדיין לא היה יום חג רשמי, יום שבתון רשמי. אפילו המדינה בעצמה לא ידעה להגדיר מה התחולל. באופן טבעי, כאשר מתחולל דבר בעל כלי מידה היסטורי, אמיתי, פנימי, לוקח הזמן לאבד אותו בעין, לאבד את המושגים, להגדיר מה היה. אז אמרו, זה יום ככל הימים, מציינים אותו בשמחה, כל אחד בדרכו שלו, בביתו, איפה שהוא נמצא. מצד שני, זה לא יום שבתון, אז באה רבנות הראשית אמרה, אבל הלל צריך להגיד, אמנם בלי ברכה, אבל הלל, אז, אמנם בלי ברכה, אבל הלל צריך להגיד, נתקן להגיד הלל בשחית, אנשים לא יגידו כממהרים לעבודה, אז הפתרון להגיד במנחה אחרי שחוזרים מהעבודה. זה דבר מעניין. לימים התקנה הזאת השתנתה, כי יום העצמאות הפך להיות יום חג רשמי, מה שנקרא פקודת יום העצמאות אצל המחוקק, אבל מה שעוד לא הפך להיות יום רשמי זה יום הזיכרון. זה לבש צורה, פשט צורה, היום הזיכרון המוכר לנו, או זאת אומרת צורתו כפי שמוכרת לנו היום, עם הכללים, בעצם נקבעה לראשונה בתשכ"ג. תעשו חשבון כמה שנים אחרי קום המדינה, אני מניח שרובכם עוד לא נולדתם אז. רק אז היא גובשה כפי שגובשה. לפני זה אני גם זוכר, היו אמנם תיילת, צפירה בלילה, צפירה בבוקר, בשבע בבוקר היה, עבר משעה לשעה. זה לא היה בדיוק מוגדר בצורה קבועה, ולא היה טקס קבוע בכל מקום. זה לקח הרבה זמן עד שגובש כצורתו, כי גם את עוצמתו של היום הזה היה צריך לעבור, לעכל, לעבור תהליך מסוים של עיבוד נתונים, עד שהגענו למוכר לנו היום, וגם אז, מה שהיום קיים, לא היה בדיוק אז. היו ימים שהצפירה הייתה במוצאי יום הזיכרון, בתפר שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, הורידו את זה, והיה גם בבוקר, ב-10, זה ל-11. תראו, אני לא בא רק לתת סקירה, זה לא שיעור בהיסטוריה, רק להסביר דבר אחד. ככל שהמאורע גדול יותר, היכולת לגבש אותו הוא קשה יותר. יכולת להגדיר ולתת לזה תוכן ולתת לזה צורה. באופן פלאי, אני מוכרח להגיד, באופן די פלאי, וזה מעורר למחשבות, דווקא יום ירושלים, תפחית באייר, ששנה לאחר שחרור ירושלים, ירושלים שוחררה תפשין כבזיים למנייננו במחילה שאני לא משתמש בתאריכים לועזיים, תפשין כבחית יום ירושלים הראשון הרבנות כבר באה מוכנה עם תקנה ברורה לגבי סדר היום, שום דבר לא השתנה עד היום. משהו היה ברור מאוד שם, באופן פלאי, משום מה או לא משום מה, וזו נקודה שצריכה מחשבה, צריך לדבר על זה ביום ירושלים, משום מה כחג זה פחות נקלט בעם ישראל. זה היה מאוד ברור בהתחלה, אבל זה פחות הוגדר. כביכול דווקא אי הבהירות יצרה בסוף בהירות ביום העצמאות. וכאן זה אומר דרשני. נגיע ליום ירושלים, ננסה להבין גם למה. נעזור לעניין של יום העצמאות. הדברים גובשו, קיבלו את צורתם המוכרת שלנו היום, אחרי תהליך של שנים. כאשר אחד מסלעי המחלוקת, מנקודות אי ההסכמה שהיו בהתחלה, זה גם היה באשר לא פחות ולא יותר ההצמדה של יום הזיכרון ליום העצמאות. זה לא היה דבר מובן מאליו. היו אז הרבה פקפוקים וערעורים ולבטים, שאלות ותהיות וחוסר הסכמה אם זה נכון, כביכול חוסר התחשבות במשפחות השקולות שעוברים מדבר לדבר במהירות, בלי יצירת פער מסוים, רווח מסוים, אולי המקום קצת להפריד בין הדבקים. נאמרו הרבה דברים ונכתבו דברים וויכוחים, יהודים הרי חלק מעניינם זה גם לברר דברים, להגדיר זאת כך. עד שברוך השם, כמו הרבה דברים, יד השם הייתה על בן גוריון ועל ראשי השרה ויצא, וקיבלו את ההחלטה הכל כך נכונה וכל כך מתאימה גם בלי ללמוד את הפסקה בעיניה שאנחנו נלמד, כן? א', כי זה לא יצא עדיין לאור, וב', יש עוד סיבות שהם לא למדו את עיניי אז. אבל בכל אופן, וכאן בעניין הזה, זו באמת החלטה מאוד מיוחדת, מאוד אמיצה, היא זכתה להרבה ביקורות קשות. עלינו זה נראה כאילו זה מששת ימי בראשית ככה, ולא לחינם כי יש התאמה גדולה. עכשיו, כדי להבין קצת, אני חוזר על דברים שאני מניח ששמעתם, למדתם לעצמכם, שמעתם, קראתם, בכל אופן יש מקום לעשות ברור ציבורי, לימוד משותף נוסף לאותם דברים ידועים, רק החזרה כשלעצמה נותנת את הערך שלה, לפחות אני צריך את זה. ובואו נחזור לאותם יסודות. אני אקח בצורה השוואתית, למרות שזו לא בדיוק אותה נקודה, אני משתמש בביטוי לא כל כך מתאים, אני אסביר מעד מה הביטוי ותבינו למה זה לא מתאים. אני חוזר אחורנית לפסח, אני רוצה לקרוא שם רמב״ם בהלכות פסח, ולא צילמתי כדי לא להעמיס מידה הרבה, לא על הצלם ולא על המצלמה ולא עליכם. אני אומר את הדברים בעל פה, מה שמצולם זה מה שאני יותר הייתי רוצה שיהיה מול עינינו. מתחיל בגנות ונפתיים בשבח. אני לא רוצה לקחת את המילים ולהשתמש בהם, כי גם יום הזיכרון זה שבח, אבל אני מתייחס למילה גנות לא בהקשר, לא בקונטקסט, לא בהקשר של מה גנאי, אלא יותר בעניין של צורך להגדיר את השבח. ישנה נקודה מסוימת שמגדירה את השבח. עכשיו, אני לא מחדש כאן שום דבר, כולנו מכירים, וזו משנה מפורש בהרבה פסחים. אבל יש כאן נקודה מסוימת, דבר שהוא קצת פילאי ברמב״ם, שהייתי רוצה שנשתתף ביחד בלימוד הרמב״ם הזה, יעזור לנו גם לעניין שלנו. בגמרא עצמה, בקופתת זין, משנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ישנם שתי דעות בגמרא, דעת רב ודעת שמואל, רב ושמואל, נחלקו מהגנות ומהשבח, נכון, מהגנות, סליחה, רצתי קדימה. עבדים היינו, מתחילה עבודה, עבודה זרה היו אבותינו. אנחנו יודעים, מחלוקת רב ושמואל. ויש בגמרא לאחר מכן סיפור מאוד מעניין, עם איזה עבד שאמר משהו, זה היה ערב פסח, היינו לומדים את הסוגיה הזו יותר, להבין מה הרמב״ם פסק. נדלג על הסיפור הזה בגמרא, שאולי זה המקור לפסיקה המיוחדת של הרמב״ם. בא הרמב״ם, מסכם את הגמרא, ובעצם מביא גם את דעת רב וגם את דעת שמואל. אנחנו יודעים, זו הגדה של פסח. גם עבודה, מתחילה עבודה, עבודה עזרה ואבותינו, וגם עבדים היינו לפרעה במצרים, אנחנו רואים גם את זה וגם את זה. אבל כשעומדים את פשט הגמרא, צריך להיות מה המקור לעניין. בגמרא זו מחלוקת רב ושמואל. אז יש ראשונים באמת שטוענים, אולי בעקבות מה שראו ברמב״ם, או אולי בעקבות מה שרואים בסוגיה, בסיפור שלא מובא שם, שלא הקראתי אותו, שבעצם לא נחלקו רב ושמואל באיזה גנאי מתחיל, שניהם מסכימים שצריך להתחיל בשתי הנקודות האלה, בשני אותם עניינים, נחלקו מה לפני מה, מה קודם למה. בריטווה זה מפורש שם, אולי בראש, ולכאורה זה הרמב״ם. משום שהרמב״ם מביא את שתי הדעות, גם דעת רב וגם את דעת שמואל, למרות שבדרך כלל, כשאנחנו עומדים שס, אנחנו עומדים שיש כללי הכרעה במחלוקות רב ושמואל. והרמב״ם פוסק תמיד כדעת רב או כדעת שמואל, כן, סוגיה בבחורות, מתי פוסקים כך, מתי פוסקים כך, אבל כאן הרמב״ם מביא את שתי הדעות האלה. וזה לא, זה לא מחלוקת אגדית שאתה יכול להגיד שאין מחלוקת באגדה בעניין הזה, זה לא ככה, מחלוקת הלכתית. לגבי הנוסח, צעדי חובה או לא צעדי חובה, תוך כדי מצווה, מה זה מצוות מגיד, כן? מה החיוב, מה זה כולל. עכשיו אני לא יודע על השאלה מאיפה הרמב״ם ראה את זה, אבל יש שתי נקודות שצריכים עיון. על אחת מהן נדבר, אחת נשאיר פתוחה, נשאיר את זה להזדמנות אחרת לערב פסח. והיינו, אם בהלכות חמץ ומצא, מביא הרמב״ם בפרק זין, יש דבר פילי, אולי אני אקדים משפט פתיחה למה שאני עומד לומר עכשיו, יש ברמב״ם אחד הדברים הפיליים, סליחה, בנוגע לפסח ולליל הסדר, הרמב״ם בהלכות חמץ ומצא, פרק זין ח' מביא, כלומר זה הלכות פסח במילים שלנו, מביא דיני ליל הסדר. גומר הרמב״ם את פרק ח', לאחר מכן יש את ההגדה של פסח של הרמב״ם, כלשונם נוסח ההגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות כחו. זה הרמב״ם, זו ההגדה שלנו פחות או יותר, אי אילו מילים שונות, אולי ניואנסים כאלה או אחרים, אבל זה פחות נוסח ההגדה. למען הדיוק, מקורו של הרמב״ם זה בספרות הגאונים, זה לא מפתיע, מדי מאפיין, אז זה לא צריך כך לעניין אותנו. עכשיו, הוא זה פלא, כשהרמב״ם לאחר ההלכות מביא את נוסח ההגדה, כפי שמומלץ בעקבות אותם הלכות, יש שינויים לא קטנים ולא מעטים בין מה שהרמב״ם פסק לבין הצורה שהוביל את זה בהגדה. השאלה אם זה עניין מקרי או יש כאן עניין שיטתי. וזה, הנקודה הזאת לא רציתי לדבר כאן עכשיו, אמנם עוד לא פסח שני, אבל אנחנו בערב יום העצמות, לשם כך נתכנסנו כאן. אבל כן הייתי רוצה להעיר על נקודה נוספת. תראו, באשר לשוני, באשר לסתירה למה כוונתי, למה אני מתכוון שיש שוני בין ההלכות לבין ההגדה, משום שבהלכות חמץ ומצה פרק זין, הרמב״ם מביא צריך להתחיל, אני קורא, לא צילמתי מי שמחפש את זה בצילומים, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מביא הרמב״ם קודם את העניין שבתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אני לא קורא בפנים, עוד מעט אני אקרא, ולאחר מכן הוא מביא את העניין של עבדים היינו לפרעה במצרים. כן? לא כך מוכר לנו הסדר הזה, אצלנו הסדר הפוך. כי בהגדה של פסח מביא הרמב״ם את הסדר המוכר לנו, או הסדר המוכר לנו זה הרמב״ם. לאחר העניין של מה נשתנה, פחות או יותר חופפת מה שאנחנו אומרים, אומר הרמב״ם, עבדים היינו לפרעה במצרים, ממשיך, מוכר לנו מהגדה, עד שלב מסוים שבו יש לנו מתחילה עבדה עבדה זרו אבותינו. גם בהלכות וגם בהגדה עצמה מביא הרמב״ם גם את דעת רב וגם את דעת שמואל. כי פסק הרמב״ם כשתי הדעות, כשני המוראים. ואמרתי שהסיבה שהוא פסק כמו שני המוראים, כי הרמב״ם טען שאין מחלוקת ביניהם על השאלה מה אומרים, אלא על השאלה מה קודם למה. עכשיו, הוא זה פלא, השוני הוא בין ההגדה לבין ההלכות. בהלכות מביא הרמב״ם שמה קודם למה זה מתחילה עבודה עבודה זרה קודם, בהגדה הביא הפוך את המוכר לנו. כאן השאלה היא מה מקור השינוי ברמב״ם הזה. כיוון שזה לא השינוי היחידי, חוזר על עצמו כחוט השני בהגדה של פסח בכמה וכמה מקומות מרכזיים, נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אבל נדלג רגע על השאלה הזו, אני רק מדגיש כי היא קשורה למה שאני עומד לומר גם עכשיו. הרמב״ם מביא עוד עניין בהלכות חמץ ומצה, מדגיש את זה, שאומר דרשני מאיפה הרמב״ם לקח את זה. הרמב״ם אומר כך, אני קורא את הדברים ועוד פעם לא צילמנו. צריך להתחיל, כותב הרמב״ם, בגנות, מקודם לא קראתי, רק סקרתי בסקירה מהירה. צריך להתחיל, כותב הרמב״ם, בגנות וסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר. שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחרי האבל ורודפים אחרי עבודה זרה. מוכר. מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. מסיים הרמב״ם ואומר, ממשיך הרמב״ם ואומר, הוא מסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו ובדילנו מן הטועים. הלאה. שלב הבא, ממשיך הרמב״ם, רב ושמואל, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים, וכל הרע שגמלנו, אגדה. מוסיף הרמב״ם ואומר, הוא מסיים בניסים ונפלאות שעשו לנו בחירותינו. מה אנחנו למדים מכאן? עקבנו טוב אחרי הדברים והדגשתי את הטעון הדגשה. רואים ברמב״ם שהמחלוקת בין רב ושמואל היא לא רק מה הגנות שמפותח בה, אלא מה השבח שמסיים בה. כי הרמב״ם מביא את שתי הדעות כאן ביחד, פסק שתיהם בסדר מסוים, אמרנו את זה, אבל הוא כולל בשתי הדעות לא רק את הגנאי אלא גם את השבח. כביכול נחלקו רב ושמואל לדעת הרמב״ם, דומה לי זה עולה בסוגיה, אבל בואו נראה את הרמב״ם, נחלקו רב ושמואל לדעת הרמב״ם לא רק בשאלה באיזה גנאי מתחיל, אלא באיזה שבח מסיים. ומאיפה הרמב״ם ראה את זה בגמרא? אולי השבח הוא אותו שבח. אבל הרמב״ם ראה את זה או בגלל שהוא הבין שכנראה עם הגנות שונה גם השבח שונה, או אולי יותר מזה. אני חושב שהיותר מזה, זו הנקודה העיקרי, וזה גם מה שיסביר את הנקודה שדילגנו, שלא נעסוק בה עכשיו. ערב פסח, יש עוד כמה חודשים עד אז. כוונתי לכך שהבין הרמב״ם שבעצם המחלוקת של רב ושמואל, באיזה גנאי מתחיל, היא בנויה על מחלוקת קודמת. מהו השבח שצריך לשבח? תוצאה מזה, מהו הגנאי? כי לשבח בלי גנאי זה קשה. נחלקו מה השבח, איך מבטאים אותו? נחלקו, צריך איזה קונקרטי יותר כאן. אם יש מקום להדגיש את קרבנו המקום לעבודתו והבדילנו, עם ישראל, או אולי שלב הבא, כן? סליחה, האמונה, או שלב הבא, כן, מסיים שנעשה לנו בחירותנו. אנחנו כאומה. מה היסוד האמונה כאן, כן? אם נרצה קצת, נלך את זה הלאה, ניקח למקום דברים מוכרים בריאל, בריאת עולם, יציאת מצרים, שהריאל מעריך, תוסל בראש השנה, שמביא את הירושלמי, שהקדוש ברוך הוא רצה, לברוא, עלה במחשבתו לברוא את העולם בתשרי, וברא אותו בפועל בניסן, כדי להסביר את זה סתירה בגמרא. אנחנו לא מבינים מה זה, מה זה עלה במחשבתו, חצי שנה צריך לעבור ועדות, הכוונה היא יציאת בריאת העולם, ודאי בתשרי. אבל הוצאתו אל הפועל, או מה שאנחנו מכירים זה בניסן, ביציאת מצרים. זה העולם שמוכר לנו, זו האמונה הישראלית, זה עם ישראל. כאן אנחנו פוגשים את האמונה. יציאת מצרים, יסוד האמונה. ובזה אולי נחלקו רב ושמואל, מה הנקודה העיקרית, מה להדגיש. ממילא כדי להדגיש את הנקודה הזו, הנקודה המיוחדת שהיא מרכז ליל הסדר, עליה סובב המגיד, ומילא המצב והמרור, את צריך קצת להבין מה הנחיצות, מאיפה צמחה החירות, גנאי, מה היה קודם, או קרבנו המקום לעבודתו, או מאיפה צמחה האמונה, הדביקות, תחילתה במתחילה עבודה עבודה זרה. כלומר, הצורך בגנאי זה כדי לברר מאיפה השבח צומח, מה הנקודה שמצמיחה אותו, או יותר נכון, בלא ההתחלה של הגנאי, אנחנו לא מסוגלים להגדיר מה יש לנו. מה שהמהר"ל מעריך שם בבניין ההפכים, שהוא כלל יסוד בבניין השכל. הכרת הדבר מול הדבר, כדי להעמיד איזושהי קומה רוחנית, מתוך ההכרה מאיפה היא צומחת, ומה היה בלעדיה, ומה חסרה לנו כאן. עכשיו, העניין הזה מלווה אותנו בפסח. כי ישנה נקודה שצריך לברר אותה, ומתוך כך צומחות הנקודות שעכשיו תאונות בירום. כשאנחנו מוצאים דבר דומה, לא רק בפסח, נלך עוד טיפה קדימה, אחורה, תלוי איפה מסובבים את המעגל, אותו דבר גם יש בפורים לגבי הצמידות, זה קצת מקרב אותנו היום, של תענית אסתר לפורים עצמו, ליום הפורים. כי יש קושייה, עוד נזכרתי בזה הבוקר, כשאנשים ככה, באתי על כך בתפילה, שלא להגיד תחלון וכן הלאה, נשמע ככה, היה צריך קצת לבאר את הדברים. ישנה נקודה דומה ששואלים הראשונים במסכת תענית דווקא, בסוגיות הרלוונטיות, לגבי העניין של תענית אסתר, קביעת תענית אסתר בערב פורים. כי הכלל ההלכתי הקבוע אומר, וזה מוכר, שבערבי חגים ישנם גדרים הלכתיים, אנחנו לא אומרים מנחה בערב חג, לא אומרים תחלון במנחה בערב חג, ישנם גדרים הלכתיים בזה, ומשום מה כל הגדרים האלה לא עומדים במבחן בתענית אסתר. אחד הכללים ההלכתיים, הריטב"א מביא הרשב"א, לכן הם מקשים שם בסוגיה בתענית, לא דווקא במגילה פחות, על כך שהצמידו את, כיצד ייתכן לצום בערב פורים. עכשיו, התירוצים בראשונים מגוונים מבחינת הניסוח שלהם, כשאנחנו יותר ויותר מנסים להגדיר את ה... שווה בין התירוצים, וכל ראשון עם הניסוח המיוחד שלא כדרכם של ראשונים, אבל ודאי שמה שיוצא מכאן, תענית אסתר היא לא תענית רגילה. שמסתכל ברמב"ם הלכות תעניות, מעד פסח תעניות, פורים נגיע ליום העצמאות, מי שמסתכל ברמב"ם הלכות תעניות, זה מאוד בולט. רמב"ם מביא את התעניות, מברר עליהם, ובסוף בסוף מסיים במין אמירה קצרה שבמקביל גם תקנו לצום בערב פורים. תענית אסתר המוכרת לנו, כן. כלומר, זה כביכול לא משתלב בתעליות האחרות. לא מבחינת ההיסטוריה, מבחינת המקום ההיסטורי, יותר מבחינת ההגדרה ההלכתית. יש הרבה נפקמינות, כשהנפקמינה העיקרית, שאני רוצה להדגיש אותה עכשיו בהקשר הזה, הרבה נפקמינות, הנפקמינה העיקרית, לעצם ציונו של היום. אם זה התענית, אם זה עשרה בטבת, זה לא היה את ההלכה, אם זה היה 17 בתמוז כנל, כן. כי אין תעניות קודם, לא תענית ציבור ולא תענית יחיד. צורה אחרת, אולי זה קצת מוכר לנו, עדיין פורים בכל זאת עוד בראש אני חושב, צורה אחרת זה קצת מוכר לנו ממה שהראש מדבר שם בתחילת מסכת מגילה, לגבי המושג המוכר לנו מרש"י בדף ב', הרי כל יהודי קיבל על עצמו לגמור מסכת מגילה לפני פורים, רובם הצליחו, חלקם הסתפקו בדף ב', אבל זה גם טוב, ומה שרש"י אומר שם, זמן קהילה לכל הוא, כן? ולכן מה? פשיטה שקוראים מגילה, אם צריך, כן? רש"י אומר מה שאומר, הראש תמה עליו, אומר בעצם זה תענית אסתר הקהילה הזו, מה הוא רוצה להגיד כאן? משום שזה לא תענית שבאה, מעין הסליחות של היום, זה לא תענית שבאה כדי להתענות על אסון, דבר שהיה, כדי להחביר בנו את תחושת החיסרון. תחושת החיסרון שבית המקדש, עם כל השלבים השונים בחורבנו, מעשרה בטבת, היסטורית עצום גדליה, בשלבים השונים. זה בא כדי להראות את עוצמת, את עוצמת הנס, שמה שהתחולה לאחר מכן. את התכנסו היהודים, את הלך כנוס את כל היהודים, לתפילה ולצום ולתענית ולבכי ולהספד, זה בעצם כאן תחילת הבניין. כי אין לנו מושג מה התחולה בפורים, אם אנחנו לא מבינים מה קרה קודם לכן. שהמהר"ל מדגיש שם, שזה קו פרשת המים, מילים שלי לא של המהר"ל, סליחה, שמה שהתחולל בפורים, מלך כנוס את כל היהודים. עם ישראל התגבש באופן מפתיע, אחרי אותם 70 שנה מיוחדות, שלכאורה נגד את כל ההיגיון האנושי. אין נבואה, אין תורה שבעל פה, מתכנסים סביב התפילה. לא תפילה, לא סביב נביאים, ולא סביב הגמרא. דבר פילי, אבל זה מצמיח את הרצון לבנות את בית המקדש השני, ולהיגאל מתחת אותם, ולצאת להם מגלות לגאולה. ולכן אדרבה, המפגש עם החיסרון, עם הגנאי הזה, התחלנו בפסח, הוא לא רק מצמיח באופן טכנית מה שלאחר מכן, הוא מגדיר לנו, מטיב לנו להתבונן עם מה שלאחר מכן. מתוך זה אנחנו מבינים מה צמח. עכשיו, אותו דבר בפסח, לכן הקדמתי את הרמב״ם הזה בהלכות פסח ובהלכות בהגדה של פסח, בעקבות הגמרא בפסחים, ממה שהרמב״ם מחדש לנו, שבעצם מחלוקת רב ושמואל היא לא על הגנאי אלא על השבח, והגנאי נדרש, כי זה בעצם הבסיס השכלי להבנת השבח, או הבסיס הרגשי, נראה עוד מעט. ודבר דומה, אם פתחנו בעניין הזה, נוגע גם לשאלה הזאת של עכשיו. אני אמרתי גם, ואני שב ואומר עוד פעם, יד השם הייתה על ראשי השרה ויועציה, שהרי כל הלבטים וכל התהפוכות והמחלוקות שהיו בסוף הוחלט ונקבע בציבור, כבר לא זוכים שפעם זה לא המובן מאליו שמצמידים את יום הזיכרון ליום העצמאות, וצריך עוד פעם לזכור, דיברנו על המושג קודת יום הזיכרון שנחקק בחוק בתשן כ"ג, זה לא יורצייט, יורצייט כל אדם והיורצייט שלו, זה יורצייט לא במובן הפרטי, אלא זה עמידה ליסוד הלאומי שבנו. כלשון המחוקק, לא אקרא את זה כאן, למרות שניתן לראות את זה, לעמוד על גבורתם, מסירות נפשם של הלוחמים וכו' וכו' וכו'. לא יורצייט ולא יום הקדיש הכללי של הרוגי המלחמות, אלא התבוננות עמוקה, הקשבה פנימית יותר, הבנה מה יש כאן. הרב כותב במאמר הדור, לפני שאני קורא את הפסקה הזו, שרקוח לידידה שצילם את זה עבורי, אני רוצה רק לקרוא במאמר הדור בתחילתו שורה שמשתבצת ומוכרת, אבל כדאי להסביר מה הרב רוצה שם. כי הרב כדרכו מגלה טפח, מסתיר כמה וכמה טפחים, שהרב מתאר את המיוחד, גם לא צילמתי את זה במחילה, שהרב מתאר את המיוחד בדור הזה, את ההתאמה וחוסר התאמה בין האבות לבין הבנים, את הסימביוזה שיוצרת יחס הפוך, בלשון אחרת, לאבות ולבנים. אז בין היתר הוא כותב שם, לבד, זה בסוף העמוד הראשון, מי שירצה לראות את הדחק במדורה הקלאסית הראשונה, זה מה שמצולם לי מול העיניים תמיד, לבד כותב הרב, מה שדמינו נשפחים כמים, פוגרומים, כן, לא צריך לפרט, סליחה, דילקתי מילים, המוגרים ארצה, נכון? צריך טוב, הדברים נכתבו, תפש סמכבב, זמן לא רב אחרי פרעות קשות מאוד שהיו במזרח אירופה, סופות בנגב, כי שינויו, למדתם היסטוריה ועוד כמה פרעות שחלקם יודעים וחלקם גם לא נשאר מי שספר עליהם אפילו, עד כדי כך, כן? לבד מה שדומנו נשפח כמיים וגורים ארצה ואין, אנו שימו לב מוצאים בנפשנו דרך איך להינחם, אפילו נוחה מעט על כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים, הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס ולשנוא, אוי מה היה לנו. הרם הביא כאן את העובדה ההיסטורית הזו, של פוגרומים, שפיכות דמים, צערנו בחצי, לפני חצי שנה, לא רוצה להשוות, ואסור לעשות השוואות היסטוריות, בכל זאת, מדינה וצבא, אבל הרב מדבר על זה, ומה הרב רוצה שם? אולי הוא קצת לשפוך שמן למדורה ולהראות איך העניינים לא מובנים, ואולי יותר מזה. הרב מביא את הפוגרומים לא רק כדי להראות כמה קשה בגלות, כי צריך לזכור, פוגרומים לא התחילו במאה ה-20 למניינם. מאז ומתמיד, תסתכלו בזמן הראשונים, ודברים ידועים, אני לא מחדש שום דבר. כן, גירוש ספרד ומה לא. קהילות נשמדו, יהדות אנגליה הושמדה טוטלית במאה ה-13, ומה לא, כן? זה עבר ממדינה למדינה, הנוצרים מאז ומתמיד לא היו בדיוק וכו'. עד היום, עין אירופה. אבל הרב לא מביא את זה סתם בתור האנקדוטה ההיסטורית, עוד ידיעה היסטורית. יש מושג שנקרא ברית דמים. כשדם נשפח כמים, זה יוצר סולידריות פנימית, תחושת אחווה, תחושת זיקה, שייכות. האבל הוא לא פרטי, האבל הוא כללי, לאומי. אם נשתמש בביטוי היותר מוכר לנו היום. לא מתאבלים רק עם השני, כי אנחנו מכירים אותו, אלא חשים שגם בנו חסר משהו. והרב מדבר על כך שכאן בתקופתו אין את התחושה הזו. לא נוצרה בלשוננו המודרנית ברית דמים, אין לנו איך להינחם, אפילו נוחה מעט. ברית דמים יוצא תנחומים, כי זה מעיד מצד אחד על האסון, על הטרגדיה, על הדמים בדמים נגעו שנשפחו ונגרו כלשונו. אבל מצד שני, עצם העובדה שזה מוליד בנו צער, זה מלמד את השייכות ההדדית, את הכאב ההדדי, את השותפות גורל, את ברית הדמים, המילה המודרנית. ועל זה הרב מדבר כאן, שהוא רוצה להעצים, את תחלואי הדור ואת מכותיו, ומה שהרב כותב כאן בהתחלה מדכא את הנפש, המחוב הגדול מדכא את הנפש, והרב לא משתמש מדכא את הנפש, פרושו דבר דיכאון, מה שאצלנו קורא, זה קצת מילה מודרנית, סופי גדול עם הרב זצל, היה מוכן להשתמש בהקשר המודרני של המילה דיכאון. הרב יצא נגד שימושים במילים כאלה, יש בה אגרות, לא דיכאון, מזכיר מילים אחרות, מדכא הכוונה עם השפיל, דקה, דלת כף א' השורש, כן, משפיל את הנפש. הנפש לא צומחת מכמה דברים, כולל ממה שמתחולל, אדם נשפח כמיים. כי נפש צריכה לצמוח מזה. נפש צריכה לגדול. וכאן אנחנו מגיעים לפסקה, שאותה אנחנו נקרא עכשיו ביחד, זמננו מוגבל, התחלנו קצת מאוחר, אני מרשה לעצמי קצת לחרוג, עם כל זה שזה לא תקני, אבל בכל זאת, כותב הרב, תנו רבנן, בואו פסקה סמך ב', זה רצף של פסקאות. הרשיתי לעצמי לצלם רק את הראשונה, אבל בשרצו להמשיך גם את סמך ג', סמך ד', סמך ה', שם רצף של דברים. קומה אחרי קומה, קשה לנו לעשות את דבר הרב לקראים קראים, אבל בדלת ברירה, זה רק בסיס לרצון להמשיך. מי כתב מגילה תענית, אותו מגילה, מופיע שם בגמרא, עם כל הרשימת היורצייטים, נקרא לזה ככה, כן, כל הדברים שיהיו לנו, אמרו חנניה וסיעתו, שהם מחבבים את הצרות. טוב, לא צריך להאריך, רש"י גם כן מנסה שם, מנסה, מסביר לנו מה פירוש חיבת הצרות. הרב מסביר כדרכו, וכרגיל, כשלומדים את הרב טוב, מבינים שאולי זו כוונת רש"י, רק רש"י הצליח בכמה מילים לפתח לנו פתח דק כדי להבין הלאה. וקשה ודאי להסביר את הדברים כפשוטם, שיש כאן חיבת צרות בהקשר המוכר לנו, ולא היא, מה שהזכרתי במאמר הדור מוכר כאן. מאמר הדור דיברנו בהתחלה על אדם ניגר כמים ואין להינחם, בדיוק על זה הרב מדבר כאן, מהם התנחומים. שם הרב דיבר על החיסרון, כאן איך זה קיים. הרב דיבר על הגלות, והוא מדבר על ימינו. קרה משהו מאז מאמר הדור, בהקשר של ההתפתחות. כותב הרב ניקן, רק מסביר מילים, בכתבי הרב גם להבין את המילים זה כבר משימה. יד השם נטויה לעם קרובו, עם ישראל, לאחיותינו ולקיימנו, ולקיימנו לפניו כעם. תראו, יש ייעוד היסטורי לעם ישראל, מגמה היסטורית שהולכת ומתפתחת כל הזמן, זה חקוק בטבע נשמתנו, המילה חוק, חוקה, שמופיע כמה פעמים חומש בעיקר, חלק מהראשונים מסבירים לא רק מלשון גזרה, מלשון חקוק, כוחות פנימיים שנחקקים בנו מכל מיני עניינים אלוקיים שהופכים את זה להיות דבר בלתי נפרד מהזהות הפנימית שלנו, תעודת הזהות, האופי הפנימי שלנו, ולכן יד השם נטויה לנו לאחיותינו לפנינו כעם, זאת אומרת, הדברים צריכים תבועים בנו כל הזמן, בטבע נשמתנו, הידוע ההיסטורי, וזה צריך להתפתח. זה התפתח, צריך להתפתח. על כן, הוכנו סיבות גדולות בסדרי התולדה, קרי היסטוריה, רב מדבר לא פעם, סדרי תולדה, היסטוריה, כוונה סדר התולדות, ההופעות, סדר תולדה זה מילה קצת יותר עמוקה מהיסטוריה, לכן לא פעם הרב משתמש בעניין הזה, כי היסטוריה זה הפך להיות יד המקרי, אולי, כן, ודאי לא במה שהרב התכוון, ולכן הרב הקפיד היסטוריה בטף ולא בטט, כך רב צידה היה אומר, אסתר, אבל בעומק הדברים, סדר התולדה, שהם גורמות לחזק את קיומו, כלומר, יש מאורעות היסטוריים רבים, סדרי תולדה שעוברים על עם ישראל, כדי לחזק את קיומו, להגדיר לנו את מה שאנחנו, כולל אני כבר רומז לצרות והאיסורים, שהם חלק בלתי נפרד מזה. ושלם הרב מדבר במאמר הדור, שמשום מה בזמנו זה לא פעל, בזמן הפרעות שהיו ברוסיה. והנה הדבר פשוט, שקיומם של ישראל בכלל, הכוונה היא בעולם, כיצד אנחנו קמים, זאת אומרת, מילים אחרות, כיצד תקומת האומה בשלמותה תלויה בכמה דברים, אני נותן מבוא, בכך שהיחידים יכירו את הערך האמיתי של האומה, דבר שבגלות קשה לזהות אותו. בבית הקברות של הגלות לשון הגרא, קשה להבין בעצם שבגלות, סליחה, קשה להבין מה הערך הלאומי שבנו. חלק מגלות השכינה, האידיאה האלוקית והאידיאה הלאומית מתפרדות, מופיעות בצורה שונה, דתית וקהילתית, מהלך הידעות, אנחנו לא מזהים כוח את הצד הלאומי, כביטוי לערך האלוקי שבנו, ולכן קיומנו הוא שונה. האדם מזהה את עצמו כחלק מעצמו, משפחה, קהילה, ולא יותר מזה. לא מגדיר לעצמו מה יש בו, מה בעצם למה זהותו צומחת מיותו חלק בלתי נפרד מעם או חלק מהותי. זה לא קיים, ולכן כדי שהערך, כדי שעם ישראל יקום, צריך שהיחידים יכירו את זה. כותב הרב, זה שלושה תנאים לדבר. הדבר פשוט שקיומם של ישראל, עוד פעם, בעולם, בכלל, כלל המציאות כאן הכוונה, לא כלל ישראל, תמיד צריך לשים לב בביטויים של הרב, ולא לשכפל ממקום למקום סתם. תלוי לפי רוב האהבה שתימצא בקרב כל אחד מעם השם, מה שיש בנו, קשר, אהבה, שייכות, זיקה פנימית, כן? בשביל הבניין הלאומי צריך שלושה דברים שהם הכרחים. א', אהבה, לתורת השם אשר בקרבנו, להבין שהתורה מחיה אותנו כאומה, הבדילנו מן התועים, כן, מתן תורה לאחר יציאת מצרים, חודש אייר המיוחד שמחבר בין השלבים האלה. דבר שני זה לשם השם אלוקי ישראל, שם אלוקי ישראל, להבין שהקדוש ברוך הוא מופיע באומה, שם השם נקרא לאומה, נצמיד את העניין הראשון, אז התורה היא תורת האומה ולא תורת הפרט, אשר בחרבנו מכל העמים, והמצוות מוטלות על האומה ולא על הפרט, ממילא הפרט מקיים אותה, ולעמו בכלל, וקשר לעם, רצון לאדם להתחבר לעם ישראל. מעבר להכרה שהתורה מופיע בנו, הקדוש ברוך הוא מופיע בנו דרך התורה, יש לנו צורך אדיר לחיות בעם. ונושמים, הריאות שלנו, צריכות את האוויר הלאומי כל הזמן. לא תמיד מכירים את זה בגלות, נכון? צריך לפתח את זה, ובגלות קשה, כי החיים הגלותיים לא מאפשרים את זה, עירת השמיים בגלות כפי שהרב כותב במספר המקומות בא לידי ביטוי בהקפדה במצוות ותורה במוסר ברוך השם נפלא חסרה נקודה מסוימת שהיא צריכה להתעורר גם כן נו, איך זה? כותב הרב, האהבה הזאת היא תכונה טבעית לנו. זרע אברהם אוהבי. הנה האהבה נובעת בראשיתה, בבסיסה, תחלתה הפנימית, מאיפה היא צומחת? סליחה? היא נובעת מצד הצבע החומרי הרוחני שיש לנו. זה המקור של האהבה. הטבע שלנו, להיות שייכים לאומה, הוטבע בנו ביציאת מצרים, בעקדת יצחק, בניסיונות, לאורך כל ההיסטוריה, הטבע שלנו נבנה. מצד נטות הנפש בקדושתה, על פי תולדותה, הופעתה ההיסטורית, למקום גזעה להתחלה, זרע אברהם אוהבי, מעון אורחיה, שם השם אדון הברית, תיאור מקוצר, ארץ ישראל, בית המקדש, ברית, שם השם, האהבה הזו קיימת בנו. הניסיונות, אם דיברנו, הן של עקדת יצחק, בעצם ביטאה את תכונתנו כזרע אברהם אוהבי, או אין כאמירה לך לך. פעם דיברנו על זה כאן, שאברהם הלך, אבל היה צריך את האמירה הזאת. כי כל מה שהוא הלך מעצמו לארץ ישראל, סוף פרשת נוח, זה עיד על גדלותו, אבל כשזה נאמר לו, אנחנו שומעים את זה גם, כי זה הפך להיות תכונה. כל מה במצב של רצון ועשה לגוי גדול. גם אם אנחנו לא יודעים, זה קיים בנו. זה לא יוצא לפועל, כי הגלות לא מאפשרת את זה. עכשיו, צריך לכן לסעוד את זה, בחילה לביטוי, סוג של קביים, להניח את זה על משהו, להחזיק את זה. לכן השכל והיושר, הכרת האמת והיושר והתכונת הנפשית ישראל, ישר אל, צדק, מוסר, צדק, כן, מסעדים אותם. נותנים לנטיית הנפש אחיזה, סעד, כן? מסעדים אותה בערותם, כמה ראויה האהבה להימצא בכל פרט מפרטי האומה אל הכלל כולו ולתורה הקדושה, שתורת כלל עם השם, חוזרים לשלושת היסודות שמקודם, שיחיד יוצא מעצמם. זה הוטבע בנו, עכשיו השכל מברר את זה, והרגש נותן לנו לחוש את זה. השכל לא יוצר יש מאין, הוא מברר את מה שטבוע בנו, מגדיר את זה. מפגיש אותם מאורות היסטוריים. והרגש גם כן לא יוצר רגש אמוציה בלבד, אלא לא רק שנות אלא רגש, זה מושג שונה שמתבלבלים איזה תכונה נפשית פנימית שבעצם מזהה את מקור חיינו. היא לא יוצרת, היא מבררת. לא עשר, כמו באמונה, מה שהרב כותב, דברים ידועים, אמונה לא שכל ולא רגש, השכל והרגש מסעדים אותה, אותה בדיוק, אותה נקודה גם כאן, הרב כותב. אלא, עד כאן מצב אוטופי מצוין, ברוך השם, זה הטבע, וזה, אנחנו מקבלים סעד, אמנם עדיין, לפי המצב הרעוע של הגלות, שפעל הרבה לשחט כל חלק, לשחט מלשון להשחית, חלק טוב מלב ונפש, הגלות, שברון החיים הלאומיים, התפוררות טוטלית, נשמת האומה, היינו באורות עולה לגנזי מרומים, החיים לובשים בצורה פרטית בלבד, ולא מזהים את העניין הזה. לא עסוקים בזה ולא מכירים את זה. בכל היותר יש ועד ארבע קהילות, דברים מהסוג הזה לא יותר מזה. הצורך הלאומי לא קיים, אין את אותה אהבה. נו, אז חלילה, בגלות היום ונורא, היה יכול אור האהבה המקורית שדיברנו עליה, שנטוע בנפש האדם, יכול להיות נחשך. אטום, כופר, חושך, לא רואים אותו. נעלם בגלות. חילי לב וחס, עם ישראל מתפורר. זה לא ככה. ובזה הרפיון מתגבר, כמו כל אומה, כשיוצאת מהרצה היא נעלמת מההיסטוריה. לא מכירים אומות ששרדו. וזה, וחלילה, חלילה, לא, אם מישהו ככה איבד מילה, זה חלילה, זה לא ככה. הרפיון היה מתגבר, והוא היחידים חלילה מתפרדים כל אחד איש לעברו, לפי מרית עין של התועלת הפרטית, לא לב ודום, בלי להשקיף על קשרי הקדושה, שבינו ובין ברית השם השורה על הכל מסתב ממנו לפרטיה. חלק גדול מהעניין של קבלת גרים בגלות, מה שהכוזרים מדגיש, לכן גם זה סיב שעה של גירות, כי הפגישה עם גרים מפגישה אותנו מההכרה שעמך עמי, לכן אלוקייך אלוקיו. הגרים מעוררים את הצד הלאומי שבנו, מתחברים לאומה, יש צד לאומי. הקדוש ברוך הוא פיזרנו בין האומות כדי לגייר גרים, זה הפשט. פוגשים את הצד הלאומי בפיזור הזה, אבל צריך לפגוש אותו. וחלילה הרב מדבר על המצב ההפוך, אם זה לא היה ככה, מה שנקרא במהלך הידעת הפרטיות נושאת ראש, כביכול דוחקת הצידה חלילה מה שלא קורה אצלנו, את הצדדים הערכיים הלאומיים, ומעמידה במרכז את מהווייו של האדם הפרטי, גם אם זה על בסיס של יראת שמיים. אבל בלי אשור בחרבן. לכן על כן עין כף, אני משיבד את אי שם באמצע, אני לא יודע, אני כוח לספור שורות, לכן צריכים מאוד אמצעים אחים שמעורים את נטיית האהבה והגעגועים של כל יחיד אל הכלל להיות מורגשים. צריך אמצעים, והקדוש ברוך הוא מסובב את הנסיבות, בורא כל הנשמות ובון כל המעשים וכן הלאה, יוצר את הנסיבות כדי שיהיו כאן סיטואציות, הקשרים מסוימים, אמצעים כלשון הרב כאן, שאהבה עצמה מתעוררת מכוח אותם דברים. לא אנחנו יוצרים אותם. גם בגלות. עכשיו שימו לב, והאמצעים שעומדים להגן על הכוח הרוחני, כאן הרב מגיע למקה בפטיש, והאמצעים שעומדים להגן על הכוח הרוחני שלא ישחט ולא יעלה חלודה, ודאי, כולנו מבינים את הדימוי, כלומר האמצעים שבאים להגן על הכוח הרוחני של הקשר הטבעי בין היחיד לאומה, כן, שבהיעדר הקשר לא ישחט, לא יחליד, לא יעלה, חומצה לא תשפיע עליו, נו מהו? כבר מביא הרב, בוא נביא דוגמה מחיי הפרט. דבר מעניין, נקרא את זה מהר, זה לא נושא כאן, אבל אם הרב הביא, מאנחנו שנדלג על זה, מביא הרב דוגמה פרטית, במשפט אחד נשתדל לומר אותו, כדוגמה, זה המשל, כבר פעלה השגחה האלוקית, הרב עובר למשל, אבל צריך לראות את הדברים, פעלה ההשגחה האלוהית באדם בכלל לצורך שמירת הפרטים, בפרט, במשך עזרה החוכמה העליונה שתהיה לדעת הבנים בעצב, חבלי לידה, איסורים נוראים, סכנות גדולות, למה? ומה קורה בלי זה? חז"ל מדברים שעתידה האישה, אנחנו לא מבינים מה זה, אז בואו לא נתאפס לזה, נתאפס לזה לילד בכל יום, ודאי שזה לא חבלי לידה ואיסורים שיש כאן, יצירת חיים בצורה שונה, גמרא בשבת. כדי לרומם על ידי קושי ההשגה של קניין הילד את האהבה הטבעית בלב האם במעלה יותר עליונה אפשרית, באופן שתהיה ראויה לסבול עליה, כל תוח הטיפול של גידוד העולה למוטל על האם, השרגש האהבה הטבעית, ואני קורא את זה מהר כי זה לא הנושא, והמוסרית לא היה מתעוררים בלעדי החבלים מההורים אותה. הרב מעריך בזה מי שרוצה לראות בשבת הפנובה, בעניין של קורבן יולדת מה עניינו, מה הוא בא לברר כאן, אבל בגדול, חבלי לידה, סורים, לעיבור, כל מה שמתואר, זה לא תקנה, זה לא איזה תקלה פיזיולוגית בנפש האדם ובגוף האישה, זה דבר מהותי שצמוד, פסוקים מפורשים, כן? כולל תפקידו של האדם בזאת, הפך תאכל לחם גם, כן, כן. דבר בלתי נפרד מהם, זה בא לעורר את ההכרה שהלידה והעיבור והגידול וכו', הוא לא דבר טבעי, רוטיני, כחלק בלתי נפרד מאיזשהו תהליך היסטורי פשוט. הוא מעצים את ההבנה מה מתחולל כאן, יוצר את הקשר בצורה פנימית יותר. ולא נעריך בזה יותר כאן, הרב מדגיש על העניין הזה בא קורבן יולדת, אני לא מעריך יותר, כי זה לא הנושא. אבל בואו נחזור לעניינים מהמשל של חבוי כאן, בלי להשתמש במילה הזו, אלא נמשל, מה שאנחנו עסוקים בו. כן הדבר באומה הישראלית. חוזרים להתחלה, מזכיר לנו את מה שדיברנו על פסח ועל פורים. קדושת התורה והאמונה והקשר הכללי של העם כולו. חוזרים לעניין הזה. שהוא ראוי לאהבה רבה, לסבור כל תואר חול מהמסע מצד הברה, כשלא להיפרד מבית חיים של הכלל. זה היסוד. באופן טבעי, אמיתי, מקורי, מה שדיברנו, שלושה דברים. כל פרט רוצה להיות קשור לאומה, וכל פרט רוצה להתקשר, אפילו למסור נפשו עליה. אבל, כדי שלא יהיו עם הזוהר הגדול הזה בשפלות הגדולה של הגלות, איפה זה בא לידי ביטוי בגלות? הרצון של האדם להתחבר ליסוד הלאומי, כי החיים הגלותיים הם שונים לגמרי. הגלות מטשטשת את הקשר העצום הטבעי בין היחיד לבין הכלל, כן, בגלל השיוורון והריסוק בית הקברות של הצד הלאומי והעיסוק האמיתי בפרטים שבהם לברר את יראת שמיים שדיברנו עליה מקודם. ובפרט שגם ברקע יש כל הזמן, לא כל הזמן, אלא התגוננות מ... יכולת חלילה להעתיק בעין את מה שמתחולל באומות העולם, את הזהות הלאומית שלהם, יודעים לקבל מהם דברים ואיך לא, מה שהרב מסיים כאן, כדי שלא יהיו עם הזוהר, מה גם בירות הפרט נגד עיניו עמים רבים, שאחרי שנשבע המדיני נפרדו ונתרבו בין הם המתקפים, כל האימפריות וכל האומות שאנחנו מכירים אותם מהתנך, מספרי ההיסטוריה, קברנו את כולם, ואני לא יודע מה היינו בהלוויה שלהם, את כולם נעלמים, אף אחד לא קיים, ובמקום זה עלול, סליחה, ליצור רושם שאולי דרכו של עולם, התבוללות, חלילה. טוב, זה הדבר הכי מנוגד לטבע החיים הישראלי. במה איפה כותב הרב, תעלה הרגשת האהבה הישראלית להתחזק למען יכיר הפרט היותר שפל את ערכו הראוי. במה זה יבוא לידי ביטוי? השגחה העליונה ראתה שחינוך של תורה ומצוות זה לא מספיק. צריך עוד משהו. למען יסכים בנטייה נפשית לסבול כל עמה ותלאה של הגלות רק שלא להיפרד מעל השם. שימו לב, שימוש זה משמשות הצרות. אני קורא מהר, כי בסבול הזה זמננו רץ, אומנם התחלנו מאוחר, הרשיתי לעצמי לחרוג, אבל יש גבול. הצרות שעברו עלינו, דילגתי שתי שורות, משתמש כאן הרב ביטוי ישראל סבא, ביטוי שלא מוכר היום כל כך, כוונה ישראל ההיסטורי. כמה פעמים הרב משתמש בו? איכשהו, שום מה לא משתמשים בו היום. הצרות שעברו עלינו, סבלנו בשביל קיום תורה הקדושה, בשביל כללות האמונה, בשביל מעמד שם ישראל, גורמות להכיר לעורר את אהבה. חבל שאני לא קורא את הסוף, מעדיף לעצור. על כן, שתי שורות מבסוף, כתבו מגילת תענית, חכמים ידעו את יקרת פעולת יקרת הצרות. יש צד היום ונורא בצרות. הרב במאמר הדור, דמנו נשפך כמיים. אם הרב מדבר במאמר הדור שאין ניחומים, כי אנחנו לא בדיוק מה זה מחולל בנו, יש ניחומים. והניחומים שזה מעמיד במרכז, עוד פעם, את הטבע האמיתי שלנו, המקורי, לאהבת השם, תורתו ועמו. שבגלות הטבע הזה לא בא לידי ביטוי, והשכל והרגש אינם מסעדים אותו. לא נותנים לנקודת אחיזה, אין קביים, פרוטזות שעליהם הוא עומד. לא נותנים לו ללכת, כי אין לו כיצד לעמוד. וזה הולך ונשחק חלילה, אבל מעולם זה לא נשחק. כי טבע לא יכול להיעלם, השאלה במה הוא מתבטא. וסביבה השגחה העליונה, שבד בבד עם עבודת השם הפרטית, שהיא יסוד הגלות, כדי להכין אותנו לשיבת ציון שברוך השם זכינו לחיות בה, אחר ברוך השם נאמר על כך הלל, זכינו לראות בשוב השם ציון עין בעין, כפי שרב ציודה מדגיש, בד בבד עם זה בגלות כדי שזה ישמר השקיקה לזה, ישנם נקודות שלא מאפשרות לנו לשכוח את הקשר בין הפרט לבין הכלל. אותה ברית דמים שהרב דיבר על במאמר הדור. וזו בעצם חיבת הצרות כאן. אמנם יש המשך בפסקאות, אלה קצת קושיות שלא נראה את זה עכשיו, אבל מתוך ההבנה מה המשמעות הצרות, לכן כתבו אותם. חנניה, אמרתי חזקיה, חנניה, כדי לעורר בנו את הגעגועים לצד הלאומי האמיתי שלנו, להבין כיצד זה מתפתח. ובהפוך על הפוך, דווקא אותם דברים יצרו את ברית הדמים, ולכן במאמר הדור אב מציב את הנקודה הזו במרכז בהתחלה. מה קורה בדורנו? שהפוגרומים לא יוצרים את זה. מסקנה, אנחנו עלינו קומה. תראו לענייננו, דיברנו על כך, אני שב על את הפסקה השנייה, כבר לא נספיק לקרוא, אבל ברוך השם, יהיו עוד הזדמנויות אני מקווה. הפלא הגדול שליד השם אמרתי מקודם, הייתה להצמיד את יום הזיכרון ליום העצמאות. אנחנו לא ביורצייט, אנחנו יותר ויותר חשים את ה... שייכות הלאומית העצומה שמעבר לכל חילוקי דעות וישנם והיו ויהיו. אנחנו נמצאים בתהליך של בירור, ובירור הוא לא קל, כל ניתוח הוא לא קל, אבל אנחנו יכולים לשאת את כאב הניתוח כשאנחנו יודעים שהחיים הפנימיים לא נעלמים, שהניתוח באים להחיות את הגוף ולא להרוג אותו, עם כל הכאב וגדיעת איברים פה ושם. גם בצד הלאומי אנחנו עדים למה שהיה בעם ישראל עד שמחת תורה. הרגשתי שמתפילת הגשם, תפילת הטל, קרה בין שתי התפילות האלה משהו, בין שבי של צרת לבין שבי של פסח, משהו מאוד מיוחד. קרה משהו אחרי מה שקרה קודם לכם, ועם ישראל עובד תהליך של בירור, אבל יום אחד בשנה כהכנה להלל ולשמחה הגדולה שפורצת, אנחנו בעצם יותר ויותר מבינים מהי העמידה האמיתית שלנו, מה הזהות שלנו, מה כך הלאומי הפנימי שלנו. רבותיי, אין לזה תקדים בעולם. אני רוצה להעיר הערה הלכתית קטנה, וברשותכם, מרשה לעצמי נגנוב עוד דקה או שתיים. כל הדיונים על מנהגי אקום בעמידה בצפירה, מלבד העובדה שאני באמת חס על האנשים ששעה מדברים על זה שאין להם זמן לביטלוטוריה של דקה, זה קצת פרדוקס לוגי, אבל במקום לדון עוד פעם אם זה מנהג עקום או לא שיעמדו ודי, הסיבה שזה לא נכון כמנהג עקום הלכתית והיסטורית. זה לא הנושא, הרי אנחנו יודעים את זה, אף אחד לא מתלבט כאן בשאלה הזו. רב ציודה היה, הוא לא חיל, הוא רעדה כמו בפילת נעילה. זה לא נכון הלכתית, מחלוקת הראשונים הזה מנהג עקום, זה לא עומד לא בזה, לא לדעת הרם, ולא מה שהגרם מעריך שם מקופה אין מאב, זה לא, לא זה ולא זה. אבל גם היסטורית זה לא ככה. אין אומה, זה התחיל בצורה מסוימת, אני קצת הצעתי, הביאו מאמרים, שכתוב מלחמת העולם השנייה, זה לא מדויק, עד כמה שאני זוכר, זה היה ביום סיום מלחמת העולם הראשונה, למניינם נובמבר 1919, אז הוחלט איפה שהוחלט, אז זה מין דקה שבו, אבל לא כל האומה, ולא, זה היה דיוויזיות מסוימות, שעם ההרוגים שלהם, יום שבתון, שתי דקות של שביתה לאומית, זה רק עם ישראל מסוגל לזה. ואם נבין שאותם שתי דקות של הצפירה, הם דברים שבאים לעורר הקשבה פנימית, ולהבין מה זה עם ישראל, ולהבין את העוצמה העצומה של ברית הדמים הזו, ולכן רק אנחנו יכולים להכיל את המושג הזה, כי רק בנו יש את התודעה הפנימית מיוחדת, נזכה לאותה הקשבה פנימית, כל אחד במקום שהוא נמצא, ולא צריך להגיד תהילים באותו זמן. זה אפשר להגיד גם בארוחת בוקר. ולא צריך דווקא את שתי הדקות, ציטקס שאפילו מעצמנת יש לומר. מתוך כך יהיה לנו קל יותר לשמח השנה ובכל שנה ביום העצמאות. וזה היום, עשה השם נגילה ונשמחה בו בקדוש ברוך הוא. נשמח בקדוש ברוך הוא ונודה לו, והיום הזה ייתן לנו את הכוח הפנימי להודות לו יותר.